ישראל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. היינו בהפסקה של שלושה שבועות בגלל המלחמה, אבל עכשיו אנחנו שמחים לחזור. ואני אומר ערב טוב לשותפי וידידי למשדר שוקי אברהם.
ערב טוב.
וערב טוב לטכנאי השידור שלנו, אבנר רואקר.
ערב טוב, אבנר.
ערב טוב. שוקי, אני ישר אגש לעניין, כי יש לנו את בן דרור ימיני בזום. ערב טוב לך, הפרשן והעיתונאי בן דרור ימיני.
עוד לא, חכה, הוא צריך לחבר אותו. זה, אוקיי. זום זה לא כסף.
אוקיי.
זה לא קסם, אז אנחנו
שוקי,
נוכל לקסם.
אבל אני, הדבר היחיד שרציתי לשאול אותך בערב הזה, שוקי, זה האם מתגעגעת אליי?
תמיד. אבל גם כשאתה לא רואה אותי, אתה מתקשר אליי בערך איזה פעם ביום.
נכון, יפה, פעם, ב... פעם ביום, ביום פעם פעמיים.
פעמיים ביום.
אבל אני שמח שאתה, אני שמח שהתגעגעת. טוב, אם אנחנו נוהגים לומר מדי פעם בתקשורת ימים של הכרעות, וזה נשמע מופרז, אז הפעם אפשר לומר בוודאות שאלה אכן ימים של הכרעות לגבי עזה ושחרור החטופים. מבחינת העזתים והמסר של ממשלת ישראל, וגם המסר שיעביר נתניהו לפגישה עם טראמפ, זה או הסכם או קנייה. ומחר תציין ארצות הברית את יום העצמאות ה-249 של האומה הזאת, שהחלה כקבוצת מאגרים והפכה למעצמה הגדולה בעולם. ראש הממשלה נתניהו יגיע לשם בתחילת השבוע להיות חלק מהאירועים החגיגיים, אבל גם בעיקר לקבל החלטות רציניות וחשובות לאן פנינו מועדות. אז יש לנו את העניין של המזרח התיכון אחרי המלחמה באיראן, האם אנחנו הולכים להפסקת הלחימה בעזה או משחררים את כל החטופים? האם אנחנו מקדמים הסכמים חשאיים מול לבנון וסוריה לקראת נורמליזציה? והאם תצא גם קריאה פומבית להפסיק בתוך ישראל את משפט נתניהו להעניק לו חנינה? וגם נזכור דבר אחד, למרות כל ההחלטות הכבדות משקל שיש, אנחנו מציינים גם הערב 636 ימים ולילות שהחטופים שם בעזה, ורוב מוחלט של החברה הישראלית קורא לראש הממשלה לעשות את הצעד המתבקש ולהחזיר אותם הביתה. למרות שהלחימה בעזה נמשכת במלוא עוזה, וגם עם החמאס על סף קנייה, הם עדיין מחזיקים בקלף הזה הכי חשוב לליבנו. ושוקי, אני רוצה לשאול אותך, האם בן דרור ימיני שומע אותנו?
תעלה את הזום, ואז הוא ישמע גם אותנו.
אוקיי, תעלה את הזום.
הנה, זה זום, שלום בן דרור.
ערב טוב לך.
שומעים אותי?
כן, שומעים אותך. לפני כן, שוקי אברהם.
תשמע.
מה תהיה הכותרת שלך השבוע הזה? איך אתה מסכם את השבוע הזה?
לא, אני, האמת, לא תכננתי לסכם את השבוע בצורה הזו.
אוקיי, אז אני שואל אותך...
כי אתה נתת הקדמה. קודם כל, הוא נוסע לוושינגטון, אני מתאר לעצמי שאנחנו נקבל, יהיה לנו כמה הפתעות, כנראה מדברים על עוד כמה מדינות שהצטרפו
להסכמי העברה. האם ראש הממשלה צריך לקבל הכרעה דרמטית? לא, הכרעה דרמטית.
אוקיי, שמה, לפרוש?
לגבי עזה.
אתה ראית את המתווה שמדברים עליו?
כן, קראתי אותו.
יום השלישי, השביעי, השלושים, אנחנו מדברים על החזרה של 10 חטופים, חיים, והיתרה החללים, ולא את כל ה-53.
ה-50.
כל ה-50. לא קיבלת את כל ה-50. עכשיו, אני חושב שאם אתה נוסע כבר לוושינגטון, אז אתה אומר, תקשיבו טוב, אם אני אחרי 60 יום אמור לדבר על הפסקת אש רגוע, אני רוצה ב-60 יום את כולם.
אוקיי.
את כולם, כולל כולם. אין לכאן, אין לכאן, כי מדברים על זה שהאמריקאים ערבים, המצרים מתערבים וקטר. עכשיו, כל השניים האחרות הם לא נחשבות. אבל האמריקאים, ברגע שטראמפ יגיד, חבר'ה, אתם תעצרו את המלחמה, לא יהיה לך מנוס. אנחנו נעצור את המלחמה.
אוקיי.
אז אתה יודע מה? אז אם כבר, בוא נחזיר את כולם.
טוב, זה בהחלט...
את כולם.
אז ערב טוב לך, ידידי בן דרור ימיני בפריז. Comment ça va?
Ça va bien.
יופי.
ça va bien.
האם זה מופרז לומר שאלה ימים דרמטיים של הכרעות דרמטיות?
לא, זה לא יהיה מופרז. זה בהחלט ימים של הכרעות. יש כמה דברים שנמצאים על הפרק, דברים מעניינים. אולי אפילו דברים היסטוריים, כולל הרחבת הסכמי השלום. צעד ראשון, כמובן, כל הדברים האלה זה הפסקת המלחמה בעזה. בתקווה, לשחרור כל החטופים. ונדמה לי שאמר...
שוקי.
את הדברים נכון, שוקי, אמר את הדברים נכון. אם כבר הולכים על זה, אז בוא נלך כבר עד הסוף. זאת אומרת, כאילו, כי מה שקורה, יש פה לא רק את המשפחות, בוודאי את המשפחות, אבל יש פה כל עם ישראל, שהרוב המוחלט רוצה בהחזרת החטופים. יש פה איזשהו מצב של עינוי מתמשך. לו היינו יודעים שהנה, כל יום שעובר, יש איזשהו שיפור, יש איזשהו שינוי, יש התקדמות, יש הישגים, לא, אבל זה לא, אנחנו נמצאים במלחמת גרעין. ובואו נודה, זאת אומרת, אני יודע, זה קשה לדרג הפוליטי להודות, נכנסנו למלחמת גרעין, ובמלחמות גרעין אין ניצחונות מוחלטים. אלא אם כן אתה מוחק אזורים שלמים, משהו שישראל כמובן לא תעשה.
עכשיו, כשאתה...
אז במובן הזה, כן. במובן הזה זאת אומרת כאילו, די, מספיק. זאת אומרת, הבנו את הרעיון, צבאית החמאס הוא כנראה מובס. יש אופציה של התוכנית המצרית עם שיפורים אמריקאים, של שליטה של מדינות ערב ברצועת עזה, לא שלטון חמאס, אז הוא לא יתפרק מהנשק בשלב הזה. אין שום אפשרות, אגב. אין שום אפשרות באוכלוסייה של מיליונים. אתה לא יכול לעבור אחד-אחד ולא צימון את הנשק. זה פשוט לא הגיוני, לא מעשי. אז בואו נתקדם, פשוט בואו נתקדם לתורתנו. אם זה גם יעניק לנו רחבה של הסכמי אברהם, עוד יותר.
עכשיו, כשראש הממשלה יגיע לוושינגטון ביום ראשון, והוא יקבל את החיבוק החם הזה מטראמפ, אבל החיבוק החם הזה אולי גם יהיה מחיר.
יש לו מחיר.
ללכת על ההחלטות דרמטיות שראש הממשלה יצטרך לשאת שם. האם הוא כבר יוצא כשהוא יודע שיש לו גיבוי פוליטי מהאופוזיציה, והוא יכול ללכת על הכרעות פוליטיות דרמטיות?
אני לא יודע אם הוא יודע, אני יודע שהיו הצהרות, עד כמה הן מעשיות, משמעותיות בהקשר הזה. זה כמובן תלוי בסחורה, זאת אומרת, כאילו לא יקבל גיבוי על כל דבר. יביא הסכם להפסקת המלחמה, יקבל גיבוי, חד משמעית. מה זה אומר הגיבוי הזה? נו, מה, תתבצע עסקה ושבוע אחרי זה הם יגידו, אוקיי, מפרקים את הממשלה, או מצביעים אי אמון, אני לא יודע. זאת אומרת, אלו, זה מסוג הדברים שהם בפוליטיקה, שאיכשהו מישהו יצטרך לעסוק בהם. אבל, כן, אני יודע שיש עוד פעם דיבורים, אוי ובוי, בני גנץ רוצה להיכנס לממשלת אחדות, סליחה.
כן.
ואם המשמעות היא ש...
תהיה הפסקת לחימה ויחזרו החטופים.
נכון, ותהיה החזרת חטופים. אז מה, עוד פעם נגיד לו לא. אני מקווה שזה לא יקרה.
לא, האמת היא שאני חושב שאם הוא נוסע לוושינגטון, הוא יכול לקנות את עולמו, נתניהו, הוא יכול לקנות את עולמו במה שהוא יעשה עכשיו בוושינגטון. אם הוא ידבר על הסכמי אברהם, ויבוא לאמריקאים ויגיד להם, תקשיבו, אתם רוצים 60 יום? הרי אנחנו מדשדשים בעזה, ואנחנו הולכים לכיוון משטר צבאי בעזה. וזה אומר שכל יום יהיה לנו הרוג פה והרוג שם, כי כל פעם יש את ה... זה לא ייגמר הרי בסופו של דבר, זה לא ייגמר. תיסע לוושינגטון, תעשה הסדרים על הסכמי אברהם, תביא את כל החטופים, ותצא מעזה.
מה אתה אומר, בן דור?
הוא קונה את עולמו.
אני שמח לשמוע את שוקי, כי בפעם הקודמת הייתי כאן לפני כמה חודשים.
לא, לא,
אני שמח.
עשיתי לו מסאז' כדי שירגע.
אני מאוד שמח שהצלחתי לשכנע אותו. יופי, אני רושם לי.
אני אעצור אותך, תבין רק שאני כבר לא רואה פתרון אחר.
שוקי, ימים קשים, אבל קצת הומור.
לא, לא, הכל טוב, הכל טוב. ממש לא זה. לא, אני אומר, אין גם דרך אחרת.
בכל מקרה, אני שמח ששכנעתי אותך. זה בסדר. אבל כן, אבל כן, זה הכיוון. נדמה לי שיש רוב מלא, זה אין פה שמאל וימין.
נכון.
אנחנו כל הזמן נמצאים. יש איזשהו, יש קבוצה קיצונית פה וקבוצה קיצונית שם, עזבו אותה. רוב העם רוצה, צריך את הפסקת הלחימה, יש פה שחיקה, יש פה מלחמת התשה, אין צורך להמשיך בזה. זה לא ש...
אתה גם לא מגיע לשום מקום.
די ברור אגב שזו העמדה של הצמרת הביטחונית, כולל הרמטכ"ל בכבודו ובעצמו, שנכנס אפילו לעימותים קטנים בתוך הממשלה, עם מי? עם סמוטריץ' ובן גביר. אז די, מספיק, יש לנו פה אופציה לצאת מהמצב הזה, שהיא טובה, יש לנו טובה, זה בדיוק מה שעשינו אגב בלבנון, לא אותו דבר, אני יודע. כל מי שיגיד לי, תשמע, זה לא אותו דבר, צודק, אבל זה הכיוון. זה הכיוון. החמאס ברמה הצבאית, כן, יש לו פה ושם עוד רקטה,
כמו שאנחנו רואים אפילו בימים האחרונים.
יש לו עוד כמה רקטות, יש לו קלצ'ניקובים, ויש לו גם כן RPG. והנה יש לנו הרוג אתמול מ-RPG.
עכשיו,
זה עצוב.
אני לא חושב שהחמאס ינסה לעשות לנו עוד פעם את מה שהוא עשה.
אנחנו...
לא במצב הנוכחי.
אוי ואבוי אם אנחנו ניתן אפילו שיתקרב למצב הזה.
לא במצב הנוכחי הזה. תשמע, הוא דיבר על לבנון.
כן.
היום צבא לבנון שולט כמעט ב-80% משטחי כן. המדינה.
זה דרמטי מה שקורה שם.
מעל 10,000 מחבלים שנהרגו, כל הנשק הכבד שהיה להם, וכל המלחמה עם איראן, ולא שמעת את לבנון מאיימת נכון. או מצייצת. אז הנה, קיבלת הזדמנות, זה שטיח. הרי לפני 3 חודשים חשבתי שצריך להיכנס בעזה ופשוט למחוק אותה.
כן.
אבל זה לא נגמר.
זה לא נגמר, נכון.
ואין פתרון אחר.
בן דרור, אני קורא באדיקות את מה שאתה כותב בטוויטר, ובחודש האחרון לפחות 3 מאמרים, די לקרקס, להפסיק את הקרקס של משפט נתניהו. למה התכוונת?
נכון. המשפט הזה בדיוק, תסלחו לי, אני משווה אותו למלחמה בעזה. לא יוצא מזה כלום. פשוט לא יוצא מזה כלום. זאת אומרת, כאילו הרי אנחנו יודעים שטוב מאוד ש... זה לא ייגמר גם בעוד 10 שנים. בקצב התחיות הנוכחי, אפשר לעשות את ה... לשאול AI, אתם יודעים, בקצב הנוכחי, כשהשמענו בערך 5% מהעדים, כמה זמן אדוני הבינה המלאכותית המשפט הזה יימשך? הוא ייתן לנו כנראה משהו בסביבות 2130. זאת אומרת, כולנו כבר לא נהיה כנראה בין החיים בכלל. די, מספיק עם ההצגה הזאת. מה שאני מבליץ אגב, זה לא בדיוק חנינה, גם למרות שאני גם לא נבד מחנינה, אני גם לא אסתר טיעון, זה לא עבד, אבל יש אופציה אחרת, שהיא ניתנת שאין פה שום הנחה, הנחת סלב, קוראים לזה גישור פלילי, ופשוט את ההליך הפלילי עושים בצורה הרבה הרבה יותר נינוחה, מרוכזת, עם מגשר, ולא עם ההצגה לתקשורת כפי שקורה כרגע בשלב הזה. חבל, זה פשוט שוחק את כולנו. עכשיו, מי לא בסדר? האם זה התרגילים של נתניהו? האם זה הפרקליטות? את כל הדברים האלה, נכתוב עליהם ספרים ומחקרים. זה בסדר. כרגע, שלטון החוק נפגע. כולנו נפגעים מהמשך המשפט. רצינו לחזק את שלטון החוק ולראות, וואו, הנה, תראו, גם ראש ממשלה עומד לדין. קיבלנו תוצאות הפוכות.
האמת, המשפט הזה מחליש את מערכת המשפט.
חד משמעית.
חד משמעית.
הוא ממש מחליש אותה. אין פה... עכשיו,
אבל סליחה שאני, סליחה על חוסר הצניעות, כתבתי את זה בערך ב-2019. המשפט הזה הולך להרוס את שלטון החוק, במילים האלה. די, מספיק, אז היה צריך לעשות את זה. לא היינו צריכים לעבור את 6 השנים. אגב, כל הסיפור, כל הוויכוח על מהפכה משטרית, רפורמה, הוא גם פועל יוצא של... המשפט
אתה יכול להבין את העמדה, אתה יכול להבין את העמדה העיקשת של היועצת המשפטית לממשלה בעניין הזה, שהוא כאילו, הוא קצת אפילו מנוגד לרוח היהודית, ייקוב הדין את ההר. אנחנו נלך עד הסוף. למה?
אני מודה שפעמיים פניתי אליה בשאלה. רגע, גם השופטים, עזבו אותי, מי אני? קטונתי.
השופטים אמרו.
השופטים. ביקשו גישור פלילי. הם יודעים שהמשפט הזה נסחב ונמשך וזה מסטיק. הם ביקשו גישור פלילי. למה את אומרת לו? שאלתי אותה. הנה, בא גם אהרון ברק. לא בדיוק אדם שאני מעריצה, אני חייב להודות. אבל בכל זאת, אין מה לעשות, אדמור המשפט של ישראל.
כן.
בא ואומר, כן, בוא נלך על המסלול הזה. אפילו נדמה לי שהוא הביא הנכונות, אם אני לא טועה, להיות המגשר.
מה צריך לקרות כדי ש...
לא, רגע, אבל מה היא ענתה לך ששאלת אותה? היא נתנה לך תשובה או ש...
קיבלתי תשובה מכתב שאני לא, אני מעוניינת לא להגיד, לא, זה הדוברת שלה.
כן, לא מעוניינת להגיד.
מעוניינת לא להגיד. מה זה הדבר הזה? מה זה הזה? תסלחו לי, בוא אני רוצה להיות, בוא נשים את הדברים על השולחן. אם הייתי אחד מעיתונאי החצר של הפרקליטות, ויש כאלה, הייתי מקבל תשובה.
כן, סביר להניח.
אוקיי, זה המצב.
אתה חושב שב... מה שקרה בבגץ לפני יומיים, קשור קשר ישיר לקרקס המשפטי הזה של נתניהו?
לגמרי, אבל זה בדיוק אותו עניין שאנחנו מדברים עליו.
כן.
של פגיעה בשלטון החוק. הנה הפגיעה.
עזוב.
הנה אנשים, משפחות שכולות וחברי כנסת וכולם מרשים לעצמם בעצם לעשות דברים שלא נראו.
לא היו.
הקרקס עבר לבית המשפט העליון. מה זה משרוקיות? מה זה הפרעות האלה? זאת אומרת, כאילו, עכשיו אני אומר את זה, אני אומר את זה עם כאב. עם כל הכבוד למשפחות שכולות, ויש לי המון כבוד למשפחות, לא, סליחה, אין לכם זכות להפריע למהלך משפט תקין. הכאב שלכם ברור, אבל יש מקום אחד שהוא מקודש. יש לי ביקורת על המקום הזה, אבל אני חושב שפרסמתי יותר מאמרים ביקורתיים על בית המשפט העליון יותר מכל עיתונאי אחר בישראל ב-30 השנים האחרונות. אבל אני אומר, סליחה, לא לזה התכוונתי.
נכון.
לא לזה פיללנו.
תשמע, מה שקורה במשפט הזה, זה בדיוק ההפך ממה שהם ציפו שיקרה. נתניהו הופך להיות באיזשהו אופן מסוים קדוש מעונה.
אבל על זה הוא כבר בוש. הוא בנה קריירה פוליטית רק על הדבר הזה.
עזוב שהוא בנה קריירה פוליטית. תקשיב, הוא היה צריך להביא את ראש השבק, את ראש המוסד. הוא היה צריך להראות לשופטים חומר מסווג, אוקיי? שהם לא אמורים להיחשף לחומר מסווג. כשבמשפט מימול של פישר, הוא ביקש יומיים הערכה, דחייה, כי הוא רוצה להתעברר מהמלחמה. אז מה אתה מציג פה? רדיפה. אתה מבין? וזה מה שהעם רואה.
בן דרור, משפט סיום שלך, לאן פנינו מועדות? האם הביקור הזה בוושינגטון יפתח לנו את התיאבון?
אנחנו כן, אנחנו על פרשת דרכים, ואני מאוד מקווה שלאחר המפולת, הרגימה והנורא, גם מדינים, גם צבאים, שלושה באוקטובר, יכול להיות, בהחלט יכול להיות, שנכנס יצא נכון. אני מאוד מקווה שזה יקרה, לא נתפלל שזה יקרה, אם תהיה קצת בינה בקרב מנגנת, גם בעיקר בקרב נתניהו, אם הוא יפסיק להיכנע לשוליים שלו מפה מיני מקומות, יש סיכוי שבעצם מצבה האסטרטגי של ישראל יהיה טוב יותר בעוד כמה שבועות, בדיוק הפוך, אולי זאת תהיה גם התבוסה האמיתית של החמאס. זה הניצחון המופלא.
בן דרור ימיני בפריז, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ונתראה בקרוב בארץ. ואני רוצה להמשיך שוקי את הקו הזה עם אורחנו המכובד, השר לשעבר חיים רמון. ערב טוב לך.
ידיד התוכנית.
ידיד התוכנית, שהתוכנית קרויה על שם נכדתו. סול.
סול, אוקיי.
ערב טוב, זו הסיבה היחידה שאני...
לא, אל תגיד היחידה.
על השם של הרדיו. אני לא יכול לסרב לרעיון ברדיו סול.
אוקיי, נהדר.
ולכן אין לי ברירה.
אוקיי, נהדר, נהדר.
כמובן.
תודה רבה לסול, באמת תודה רבה.
יש לי עוד סיבות טובות.
תודה.
להתראיין אצלכם, אני שמח תמיד להתראיין. אבל סול זה סול.
נכון.
אז תודה רבה, ערב טוב לכם ולמאזינים ומאזינות.
אז חיים רמון, אני רוצה לפתוח איתך בשאלה שאנחנו נוהגים לומר לא מעט פעמים בתקופה האחרונה, אלה ימים של הכרעות דרמטיות. אתה מרגיש שזה כך?
כן, אני חושב שאנחנו עומדים לסיים את המלחמה, והתחושה שלי היא, בוא נגיד, מעולה בעצב ובתסכול.
כי אתה אמרת את זה כבר לפני כמה חודשים, להפסיק את המלחמה.
בשעה שזכינו באמת, הממשלה, הצבא, הישגים באמת מדהימים בכל מה שעשו, מול החיזבאללה שמעשה נמחק ככוח משמעותי, פיסול הצבא הסורי, במבצע האירואי, עם ההישגים המטורפים באיראן, דווקא מול האויב החלש ביותר, אנחנו נסיים כנראה את המלחמה במצב שהוא, אני לא יכול להגיד, הוא נכה, הוא מוכה,
כן.
הרבה מיכולותיו נפגעו, אבל הוא יהיה השפט ברצועה, וזה הדבר שהכי מתסכל, זה הכל בגלל שלא השכלנו לעשות את מה שהיה צריך לעשות. ועכשיו כנראה, אנחנו מדברים היום, יום חמישי, כל המהדורות מדברות על כך שהולך להיות הסכם, ושוב, קשה לי לבוא ולדבר נגד הסכם שבו 8 חטופים בזמן קצר בחיים יחזרו למשפחות, ו...
אבל יש יותר בחיים. זאת אומרת, יש איזושהי הרגשה שזה חמוץ. זאת אומרת, חיכינו עד לרגע הזה.
אני עד לרגע הזה... הרי ההסדר כמו שמופע, האם ההסדר, למעשה יש ערבות של הנשיא טראמפ לסיום דה פקטו של המלחמה, ואני לא מבין למה ישראל לא בא ואומר אני מוכן לסיים את המלחמה ותחזירו את כולם עכשיו, בין כה וכה אתה מפסיק את המלחמה.
זה מה שאני אומר, זה החמוץ. זה מה שהחמוץ, אתה מקבל 10 מתוך ה-20 שאמורים
לא,
להישאר.
לא, אתה מקבל, תקשיב, אתה מקבל לפי הפרסומים.
8 ו-2.
8 ביום הראשון שזה, ויש עוד 2 שיבואו בעוד 50 יום, ויש עוד 10 שאנחנו לא יודעים מתי הם יחזרו בכלל.
כן.
בדיוק, אז אם אתה כבר יוצא, ואתה מקבל ערבויות, ואתה זה, שים את כל הקלפים על השולחן, תגיד חבר'ה, אני מוכן לצאת.
כי לראש הממשלה, ואני אומר לצערי הרב, ראש הממשלה לא מבין, שהוא צריך לבוא, כן, אתה הפסקת את המלחמה, לא ניצחנו את החמאס, עיקנו את המכות קשות מאוד מאוד, אבל בסופו של דבר, לא כבשנו את הרצועה, לא השתלטנו על הסיוע הומניטרי, ועל חלוקת הלחם המים, דברים שהיינו צריכים לעשות תחילה, וכעת זה כמעט בלתי אפשרי לעשות, והלחץ האמריקאי, אבל תבוא לנשיא טראמפ, יש לך עוד הזדמנות ביום שני להגיד, אני מוכן פאק דה יורה להפסיק את המלחמה, באותם תנאים שאתה מדבר עליהם, עם מה שצריך לסגת, ותחזירו את כולם עכשיו.
חיים, אני אשאל אותך שאלה.
כל יום שחטופים נשארי שם, זה סכנת מוות.
תראה, אתה מכיר את נתניהו.
אנחנו משאירים 60 יום לפחות.
60 יום לפחות, כן.
אתה מכיר את ראש הממשלה קצת יותר מאיתנו. יכול להיות שיש פה עניין של גאווה, לא, אני אמרתי שאני אכריע את החמאס, אני אכריע את החמאס, גם אם אני לא אחזיר את כל החטופים.
אני באמת משתדל לא לבוא ולייחס לו דברים דמונים שהוא כזה או כזה. אני שופט אותו על פי מעשיו, ומעשה הזה הוא מעשה שעשתו. אני אמר, יש, היו שלוש הזדמנויות, שלוש אופציות יש. אחת, לכבוש את הרצועה, להשתלט על עזה, לחסל את החמאס, תוך סיכון חטופים. יש אופציה שנייה, להפסיק את המלחמה תוך דיורה, ומעשה, ולהחזיר את כל החטופים בפעימה, ויש את מתווה ויטקוף. אני סבור שמתווה ויטקוף הוא הרע משלושת האפשרויות. אני כמובן תומך כיום באפשרות להחזיר את כולם במכה ולהפסיק את המלחמה. הרי במקום אני חוזר על זה, מפסיקים את המלחמה, זה לא יאומן.
אז אנחנו מפסיקים בכל מקרה, אתה מבין? ואנחנו מפסידים.
כן, מפסיקים.
אנחנו מפסיקים ומפסידים.
לא, כי מה שכתוב, וזה כנראה ידיעות מוסמכות, מי שערה להפסקת האש,
זה
הנשיא טראמפ. ומי שכבר למד את הנשיא טראמפ, אוי למי שלא יכבד זה. לא כמו בהפסקת האש הראשונה, בהפסקת האש הראשונה שלא עמדנו בה. הפעם אין, אנחנו לא יכולים להפר את זה. והנשיא טראמפ אמר דבר, אומר דבר, שאם האנשים, אם לא יגיעו תוך 60 יום להסדר, המסע ומתן יימשך. כמה זמן, כמה זה, לא יודעים. וזה מה שלדעתי שכנע את החמאס. ערבות אמריקאית של סיום המלחמה.
אבל אתה יודע, חיים, ביבי יבוא לוושינגטון ויגיד לטראמפ, אני לא יכול כי סמוטריץ' ובן גביר יושבים עליי.
שלא יבלבל את המוח, אוקיי?
זה לא תופס, זה לא תופס.
אין להם שום אופציה אחרת, וסמוטריץ' הוא מלך השטחים, הוא מלך יהודה ושומרון, הוא נציב יהודה ושומרון, הוא עושה כל יום בסיפוח שטחים, הוא מטפל באנשים, הוא יעזוב את ה... על זה בחיים לו. עזוב את רשת ביטחון, תמיד אף פעם לא האמנתי בחיי הפוליטיים ברשת ביטחון של יריב פוליטיים, כי רשת ביטחון קיימת ויש בה יותר חורים בדרך כלל מאשר רשת.
הגבינה שוויצרית הידועה.
אבל הוא יעזוב את הממשלה.
תשמע, אני רוצה להגיד לך.
הוא יעשה דבר, ולכן, אני אומר, גם אם זה חובתו של ראש הממשלה היום, לעשות את המעשה, והוא לא יכול להשאיר את העשרה, למעשה זה 12, כי השניים הנוספים לשמונה, זה רק ביום ה-50.
נכון.
אבל לפחות יש ודאות שעוד שניים יחזרו ביום ה-50, שזה גיהנום בפני עצמו.
נכון.
אבל העשרה, שלא יודעים אפילו תאריך חזרתם.
תשמע, עכשיו היה רעיון עם...
לא מתקבל על דעת.
היה רעיון עם השר עמיחי אליהו.
אוקיי.
שהוא העריך, הוא אומר, אנחנו לא הולכים להפסקת אש, ואנחנו טועים בכוונות של טראמפ, זה שר בממשלת הליכוד.
שר או דובר
החמאס? אנחנו חשבנו שאנחנו יודעים למה הוא מתכוון, ואני גם חושב שבמקרה הזה מה שהולך להיות, זה שהולכים, הנה המנטרה הרגילה, למרות שאני ימין, הולכים לפתוח את שערי הגיהנום על החמאסניקים.
תאמין לי, שערי הגיהנום כבר פתוחים על החמאס, יפעמים שומעים את שערי, את קולם של שערי הגיהנום עד לגוש דן.
נכון.
מספרים לי חברים שגרים ליד העוטף, החלונות שלהם רועדים, ולפעמים גם הם מתנפצים. כל לילה יש גיהנום שם, והרוגים, וכל מה שצריך. לכן, אין שערי גיהנום, יש תוכנית. האם עמיחי אליהו זה השר הזה? צריך להגיד, כן, אני בעד, וזה השיח צריך להיות. לא לבלבל מוח, אנחנו גם בעד חיסול החמאס וגם בעד שחרור חטופים. שטויות, אין דבר כזה. צריך לבוא ולהגיד, כן, אני בעד לכבוש את כל הרצועה, יש זה סיכון חיי חטופים. תגיד את זה.
נראה לי
שהבשורה... ואותו דבר סמוטריץ', דרך אגב, זו עמדה לגיטימית, אני לא חוסל אותה. היא עמדה לגיטימית לבוא ולהגיד ששחרור, שכיבוש, שחיסול החמאס יותר חשוב מחייהם של 20 חטופים. אני יכול לקבל עמדה כזאת, אבל תגיד אותה על השולחן, ואל תסתירו אותה, ואז יש ויכוח אמיתי.
נכון.
האם כך או כך. כמובן, עמדתי לא כזו, לא היום. בוא נגיד, אם זה היה בתחילת הדרך ביום הראשון של המלחמה, אני חושב שאני הייתי תומך אבל היום, ולכן כל מה שהם אומרים, הם מסתירים, הם אומרים, לכבוש את שערי גיהנום, וגם, הם פותחים גם שערי גיהנום על 20 חטופים בחיים.
תראה, קל מאוד, קל מאוד חיים לשכנע את בן גביר ואת סמוטריץ' לתמוך בסיום המלחמה,
okay.
עם טראמפ, ביבי חוזר מארצות הברית, והוא מביא להם את האישור של האמריקאים על הכנת הריבונות ביהודה ושומרון. זה אגב מה שמפורסם שהם מבקשים.
הלוואי. למה? כי יש החלת הריבונות, יש היום החלת ריבונות דה פקטו. זהו סמוטריץ'. ואני, שיגידו החלת ריבונות, ומה קורה עם 3 מיליון פלסטינים שחיים. או שיש שתי אופציות. או שאתה נותן להם אזרחות, כי תמיד שהחלנו ריבונות, נתנו אזרחות.
נכון.
או שאתה לא נוחיל ואתה עושה מדינת אפרטייט. תגידו, גם את זה תגידו, זה גם בסדר. אבל תגידו, בואו נתמודד ציבורית מול הציבור, שיגידו שיש, אם מחילים ריבונות, אלה שתי האופציות, ואז בואו נעשה, בואו נדבר על זה, וננהל דיון אמיתי על עתידה של מדינת ישראל, האם מדינת ישראל הולכת להיות מדינת אפרטהייד דו-לאומית, או הולכת להיות מדינה דו-לאומית ולא יהודית, או שהולכת להיות מדינת יהודים, כמו שאמר בגוריון, על חלק מהצרכים, אלה האופציות האמיתיות, אבל ביבי חכם, למה ביבי לא מספח? למה אני אספח דיורש ואני יהיה לי המון צרות? אני מספח דה פקטו, וזה מה שקורה בתהליך הזה כבר שנים, כאשר מול התהליך הזה אין שום אופוזיציה שבה משיגה את האלטרנטיבה. אבל בבקשה, בבקשה, אין, אתם רוצים, תגידו גם מה יהיה גורל התושבים הערבים.
תגיד לי משהו, חיים, בוא נעבור קצת לפוליטיקה הפנימית שלנו. גדי אייזנקוט עשה מסיבת עיתונאים, זה מפץ או קפצון פוליטי?
אני מאוד 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 מעריך את גדי אייזנקוט, אחד האנשים באמת יוצאי הדופן שקיימים בציבור הישראלי, עם תרומה אדירה, באמת תרומה אדירה ברמה הציבורית, וגם קורבן אישי שאין גדול ממנו, אף שקול. הבעיה היא שפוליטיקה זה מקצוע, וזה מקצוע של דעתי גדי אייזנקוט
עדיין
לא מצטיין בו. הוא לא מצטיין בו. אני רק אגיד דבר אחד, אני חושב שאם היה מחכה כמה ימים, היה יוצר מתח, והיה עושה מסיבת עונאים בשבוע הבא, והיה עושה דבר, היה עושה ביתר, היה פועל ביתר.
כן, אבל זה נכפה עליו יותר, גנץ דחף אותו לעניין.
אבל זה לא נכפה, לא נכפה, על פוליטיקאי, על ביבי זה לא היה נכפה.
נכון.
ביבי זה אומן.
מה זה נכפה? נכפה.
כי גנץ שם לו אולטימטום.
הבעיה זה לא גדי אייזנקוט. הבעיה זה ראשי האופוזיציה היום, הוא במיוחד בני גנץ. בני גנץ הוא כישלון פוליטי מוחלט. מי שלא הצליח להפיל ממשלה אחרי השבעה באוקטובר הנורא, הטבח הנורא שלא היה כמותו עד השואה ומהשואה, ולא הצליח להפיל את הממשלה, וממשלת נתניהו יותר חזקה היום מאשר הייתה בשבעה באוקטובר, במקום שהאופוזיציה תפרק את הקואליציה, הקואליציה פרקה את האופוזיציה, אתה כישלון, אתה הראש, לא הצלחת, לך הביתה יחד עם לפיד. וגם את המחנה הממלכתי הצלחת לפרק. תראה מה קרה. היה מחנה ממלכתי שהיה בו גם גדעון סער וגם אייזנקוט. גם את גדעון סער הוא דחף לזרועות הליכוד. גדעון סער ביקש ממנו, מה זה היה באפריל שנה שעברה, ואמר לו, אני מבקש להיות בקבינט המלחמה, אחרת אני עוזב. אתה יודע מה הוא ענה לו? If it's not broken, don't fix it. ככה הוא תיאר את קבינט המלחמה. חודשיים לאחר מכן הוא עזב. ולכן הכישלון, עכשיו גדי אייזנקוט עוזב. ומתן כהנא עוזב.
אז איפה נכנס בנט? איפה נכנס נפתלי בנט?
כחול לבן, חסר כל אלטרנטיבה. והוא צריך, יחד עם יאיר לפיד, להגיד, נכשלנו, היינו הראש של האופוזיציה, אנחנו הולכים הביתה ומאפשרים לאנשים אחרים לבוא ולהיות. מי הם יהיו? הם יהיו, הם יבואו כאשר אלה לא יפריעו ולא יהיו כמכשול שקיים בפוליטיקה.
טוב, חיים רמון, נסכלנו, דיברנו גם על על מה שהיה, מה שיהיה, וגם על הציפייה הדרוכה לגבי הפגישה של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ.
כמה שההר לא יוליד עכבר.
לא, אני לא בטוח שההר יוליד עכבר, כי ה-B2 באיראן צריך מה שנקרא תשלום.
אז יש...
תשלום פוליטי.
לא, לא, יש עכשיו הצעת חוק אמריקאית.
לא, עזוב את הצעת החוק האמריקאית.
שאפשר לתת לישראל במקרה של מלחמה.
זה לא יקרה. אבל מה שיקרה זה שטראמפ יאמר לנתניהו, אני באתי לקראתך, אני מצפה ממך להחלטות דרמטיות, ואני עומד מאחוריך. נכון או לא, חיים?
אני אמרתי, אני חושב ש... אני חושב שטראמפ, כל מה שמדברים על ההסכם והסדר מתווה ויטקוף, זה בגיבוי הנשיא, והוא הבטיח לחמאס ש... שהמלחמה תסתיים, וביבי יוכל את הצפרדה הזאת.
ואולי יביא לו גם את סוריה על הדרך, ואולי גם איזה...
לא, אני מקווה, אבל קודם כל צריך לגמור פה. אני מאוד מקווה שזה מה שיקרה.
כן.
שהוא יביא את סוריה, יופי. הוא יכול, את סוריה הוא יכול להביא, ואני מאוד, דרך אגב, אני מאוד אופטימי שסוריה תהיה בצורה זו או אחרת, בסוג שמסוים של הסכמי כן. אברהם.
יפה. אז חיים רמון, השר לשעבר, תודה רבה לך, דרישת שלום חמה לסול.
תודה רבה לכם, וכרגיל, שמחתי להתראיין אצלכם ברדיו סול.
תודה רבה.
תודה רבה. ביי.
ואין כמו השיר הזה של דני סנדרסון.
חומוס בדמשק?
לא. שאנחנו הולכים אל הלא נודע. הלא
נודע, נכון.
אז בואו נשמע אותו.
זה טוב או רע, שם בלא נודע.
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, כן, ואנחנו ממריאים ללוס אנג'לס ואומרים בוקר טוב שם לישראל דהן, שליחנו המיוחד.
ערב טוב, נפתלי, ערב טוב, שוקי, ולכל המאזינים.
ערב טוב.
טוב, אנחנו נפתח בשאלה הראשונה, יום עצמאות שמח, מחר, 4 ביולי, ואותך אנחנו רוצים לשאול ישראל, איך מרגיש האמריקאי ב-4 ביולי ב-2025? מה מצב הרוח שלו?
The 4th of July זה יום עצמאות באמריקה. זה חג שכולם חוגגים, יש הרבה מופעים, זוקקי דיונו, וזה חג שאוהבים האמריקאים, זה מאוד חשוב להם. ואיך מרגישים? אני חושב שזה מרגישים טוב, אין שום, לא רואים פה משהו חריג.
היו הפגנות, היו מחאות, יש את
זה משהו בשגרה.
יש את העניין של המאגרים, אולי המצב רוח הכלכלי גם לא משהו.
אז ישראל, הנה זה בשבילך, הנתון הזה בשבילך. הכלכלה של טראמפ עובדת. יש דוח תעסוקה חדש של חודש יוני, שמגלה כי אל המשק האמריקאי התווספו עוד 147,000 משרות חדשות.
וואה.
שהם דיברו בחודש יוני, כשהם דיברו על 110,000 משרות חדשות, והאבטלה מתחילה לרדת בארצות הברית.
מה אתה אומר על זה, ישראל? Good news, אה?
Very good, צודק. Very good news. האבטלה יורדת בגלל זה טראמפ רוצה מפאול, הוא רוצה שהוא יורד את הריבית.
כן.
הוא אומר לו, אני רוצה ממך שתוריד את הריבית. תראה, שאלת בקשר לנושא של המאגרים, אני חושב שקצת ניפחו את זה בטלוויזיה. אני חושב שנתנו לזה יותר מדי זמן.
אבל היו מאומות.
מה?
היו מאומות ומאומות קשות.
היו מאומות.
היו מאומות, אבל
הביאו את המשמר הלאומי.
תשמע, כשאתה במדינה כמו קליפורניה, שזו מדינה דמוקרטית,
ליברלית,
והמושל וראש העיר הם נגד זה, אז זה יוצר, אתה יודע, זה נותן להם פוש, נותן להם לעשות מה שהם רוצים, אז בגלל זה הוא הכניס את המשמר הלאומי. אבל זה היה זמני, אתה רואה, אתה לא שומע על זה יותר. זה היה זה היה במקומות מסוימים, חשבו שזה יתפרץ לכל אמריקה, לכל האזורים, וזה לא עבד. זה חזר לשגרה. תשמע, אני שמעתי אתמול את טראמפ, דרך אגב, שמעתי אותו אתמול בטלוויזיה.
כן.
הוא אמר שהוא רוצה לסלק את המאגרים הפושעים, כל המאגרים שבאו לפה לא חוקיים. יש פה הרבה מזמן לא חוקיים. שעובדים בבתי מלון, בחקלאות, מסעדות, בכל מיני עבודות שהם לא בעייתיים. אז מה הוא אומר? הוא רוצה לתת להם מה שנקרא קארד, לא גרין קארד, הוא רוצה לתת להם קארד, שככה הם יוכלו לשלם מיסים, והוא רוצה להשאיר אותם. כי תשמע, אם מחר הוא יסלק את האלה שעובדים בחקלאות בקליפורניה.
לא תהיה חקלאות. כמעט,
אנחנו, הרי מדינת קליפורניה מחלקת אוכל, סטרוברי, בלוברי, כל החקלאות באה מקליפורניה. אם מחר אלה ילכו, הבלוברי לא יהיה בניו יורק והסטרוברי לא יהיה בטקסס.
הוא עושה הפרדה בין אלה שתורמים לכלכלת אמריקה לבין אלה שלא תורמים ורק צרות והוא צריך לדאוג להם.
בדיוק, תראה גם מה הוא עשה. הוא הקים בפלורידה, הוא קרא לזה Alligator Alcatraz. שמעתם על זה?
כן, נכון. הוא רוצה לבנות כלא של אלקטרז, שבמקום...
אבל זה כלא... לא,
שכלא שמסביב יש תנינים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לברוח, בבקשה, תברח. בוא נראה אותך מתמודד עם התנין הזה, התנין הזה, התנין הזה.
תשמע, תשמע, הוא לקח מקום 30 אלף מייל, זה משהו ענק, אי, זה אי קטן, והוא שם בנה כלא, זה לא כלא סגור, זה הכל אוהלים כאלה, הוא אמר להם, מי שרוצה לעזוב, אין בעיה, יש גם תנינים וגם את הפייטן, הנחש הגדול הזה. תראה, הוא גם משדר להם, אומר להם, אתם רוצים להישאר פה, או שאתם רוצים לחזור מאיפה שאתם באתם. להישאר פה, יהיה לכם לא חיים קלים. הוא אומר, אתם רוצים לבוא, תיכנסו חוקי, דרך שדה תעופה, ואנחנו נקבל אתכם, אבל ככה, תשמע...
אז המצב רוח בסך הכל חצי שנה לנשיא טראמפ, אפשר לומר שהמצב רוח ככה לאט לאט משתפר מבחינה מנקודת מבטחה.
הוא יחזיר לאמריקה את מה שנקרא את הגאווה, את הפראוד.
לשם שינוי יש מי שהוא אומר, אל תחזיקו אותי, אל תעשו לי טובה. אני עכשיו הולך להרביץ, אבל תחזיקו אותי שאני לא אעשה את זה. הוא לא עושה חשבון פשוט.
כן.
אם אתה זוכר, דרך אגב, ישראל, דיברנו גם על המיסים, היה לנו תוכנית שלמה על הנושא של המיסים.
המכסים.
המכסים, יפה, אז היום קנדה הודיע.
ואני אמרתי לכם את זה.
הוא אמר, משרד האוצר הקנדי הודיע שהוא חוזר בו מהכוונה להטיל מס על השירותים הדיגיטליים, וזה במטרה להציל את שיחות הסחר עם ממשל טראמפ. זאת אומרת שהוא מצליח
לקופף ולהביא אותם ל...
אני אמרתי לכם...
אמרת, אמרת.
מה שנכון, נכון, אמרת את זה.
אני אמרתי לכם את זה, אמרתי לכם...
כן, דיברנו על זה שלא יהיה בירה.
נכון.
תזרח.
כן.
לא, אני אמרתי לכם שכל העולם רוצה לעבוד עם אמריקה. לא יעזור כלום. הנה, אפילו הסינים, הוא אמר להם אם אתם לא תסתדרו איתי אני חוזר לשני לאפריל עוד פעם. אז הם מסתדרים איתו, הם עושים איתו את כל מה שהוא רוצה, וכל העולם, תשמע, מי שרוצה לעבוד עם אמריקה, אמריקה לא רוצה להיות פריירית יותר. תשמע, אני לא אשקר אותך, בחודש מאי אנחנו עברנו תקופה קצת לא קלה עם הנושא הזה של... כן. של לא, 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 תשמע...
היה סוג של מיתון, אתה אומר, ככה...
לא מיתון. פשוט אלה שעבדו עם סין,
כן.
אז לא נכנסו סחורות. תשמע, 140% מס לשלם, אף אחד לא רצה, היו פה מחולות, ישבו בנמל, אף אחד לא רצה... אבל אלה שעבדו מדינות אחרות, קמבודיה, בנגלדש, מדינות אחרות, פיליפין, טיוואן, אז הביאו סחורות, אבל סין לא הביאה סחורה. וזה קצת פגע לנו בעסקים, אבל אנחנו חזרנו מהר מאוד למה שאנחנו עובדים כל הזמן.
תגיד שאלה לגבי המלחמה, הרי אני יודע שהיה חלק בציבור האמריקאי, גם בסנאט, בפרלמנט, שלא רצה שאמריקה תתערב, לא רצה שהיא תתקוף, אחרי התקיפות ואחרי כל מה שנעשה בישראל, איך הציבור האמריקאי רואה את מה שהיה באיראן כשהאמריקאים התערבו?
אז אני אגיד לך, יש ציבור אמריקאי שמחולק שניים, יש את האלה, הבלדנים האלה של ג'יי-די, סגן הנשיא.
כן, ג'יי-די אבנס.
בדיוק. ויש את הנוצרים האדוקים של טראמפ. והם יותר, והם אמרו לו תתקוף. הם אמרו לו עד הסוף. אגב, זה אחד מהם, אחד מהם הוא השגריר באמריקה, מייק הקבי.
כן. אני חושב שהתקיפה באיראן עם ה-B2 עשתה משהו לאמריקאים.
תראה, היום מה שאתה רואה...
באמת, עשתה משהו
לאמריקאים. מה שאתה רואה היום בתקשורת זה שאת האיראנים עם כלים וציוד מכני מאוד כבד בדיוק בפורדו.
אני...
הם הודו שנגרם נזק כבד, אבל אני עדיין לא מבין כמה נזק נגרם, כי האיראנים יצאו מסבא היום.
לא, אז עכשיו, דווקא שמעתי את זה היום, ששר הגנה האמריקאי, הוא אמר שפגענו בזה קשות, וזה מעכב אותם בין שנה לשנתיים.
אוקיי. אנחנו נראה מה יהיה, אולי שלוש, אולי חמש, אולי המזרח התיכון ישתנה, אולי זה. אבל בוא נדבר על משהו אחר, ישראל. אם היית בניו יורק, היית מצביע למועמד המוסלמי הקריזמטי, שפתאום ככה זוכה במוקדמות של הפריימריז בניו יורק?
אם הייתי בניו יורק בוחר בו, אז אני אגיד לך שניו יורק, לפי דעתי, הולכת לטלטלה לא קטנה. תשמע, היא עברה את הקורונה, ספטמבר 11, ניו יורק עברה תקופה לא קלה, והיא סובלת עד היום מהנדלן של המשרדים, הבתים זה בסדר, אבל מה שקורה בניו יורק, לפי דעתי, זה הולך להיות, הולך להשפיע בצורה דרסטית על ניו יורק, ואני אסביר את עצמי. כל החברות הגדולות מתכננות כבר לעבור לפלורידה. אני אגיד לך מה הוא הולך לעשות לפני זה. כן. הוא איש, כן, הוא קריזמטי קצת, אבל מאחוריו זה הדמוקרטים שמריצים אותו, וגם לפי דעתי מי שמזרים שם את הכל זה ג'ורג' סורוס, עם הבחורה הזאת, אלכסנדריה, בקונגרס, והם, תשמע, אתה יודע מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה את כל הסופרמרקט בניו יורק, שהממשלה תנהל את זה. ברכבת, הממשלה, הכל בחינם. הוא אומר לעשירים, אתם יש לכם הרבה כסף, אני רוצה לקחת לכם את הכסף, ואני רוצה להשתמש בזה, לתת את זה למוסדות אחרים בניו יורק.
חבל, שילך לפריז, זה מה שהם עושים, ובגלל זה צרפת נראית כמו שהיא נראית.
בדיוק, הוא קומוניסט, בדיוק, הוא מעתיק את זה, הוא קומוניסטי, הוא רוצה להפוך את ניו יורק למדינה קומוניסטית, חד וחלק.
רגע, ואיך היא היחס שלו ליהודים?
היחס שלו ליהודים הוא
לא טוב. לא טוב.
הוא שיבח את החמאס, הוא שיבח את החמאס.
יהודים יעברו מניו יורק?
היה לו רעיון לפני יומיים ב-CNBC, היא שאלה אותו כמה פעמים, אמרה לו, למה אתה, אני רוצה להתייחס, אתה פעם אמרת, להמשיך באנטיפאדה, והוא לא רצה לענות לה. הוא פשוט לא ענה לה, אז מה זה אומר לך? הוא פרו-פלסטין, הוא לא אוהב יהודים, הוא נגד היהודים העשירים בניו יורק. תשמע, אני שומע מאנשים, אני מדבר איתם, הם מפחדים, הם לא יודעים מה לעשות עם הנכסים שלהם.
רגע, כמה סיכוי יהיה לו להיבחר?
יש לו, אם לא יהיה מועמד מרכז, מקובל על גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים.
תשמע, אני מבין שמתאגדים שם הרבה יהודים, אבל אני לא יודע את מי הם רוצים לשים. אין מישהו שיכול להתחרות בו. אין.
לי יש.
מי?
לי יש.
אני לא רואה מישהו.
לא, יש לי.
ישראל, לשוק יש מועמד.
נפתלי.
הלו? הלו ניו יורק.
הוא גם יודע אנגלית, הוא גם צ'ארמר, הוא הסתדר עם היהודים.
אני חושב שאני יכול להסתדר איתו, אבל אני גם מרוקאי, אז
אתה תניף ההוג בר.
מה אתה אומר?
שאלו את טראמפ אתמול, שאלו אותו שאלה, אמרו לו, מה דעתך על המועמד בניו יורק, הוא פשוט קטל אותו, והוא אמר, אז הוא שאל אותו, תגיד, אם אתה תכניס את האייץ, אלה שנכנסים למאגרים, אם תכניס אותם לניו יורק, הוא לא ייתן לך ראש, אומר, אם הוא לא ייתן לי, אני אעצור אותו.
ואצל טראמפ אי אפשר לדעת כלום, זה סגור.
שאלה אחרונה, ישראל.
מה זה עיר שלו? נכון. הוא נולד שם, טראמפ זה...
הלו, יש לו שני בתי מלון שם. הוא יפגע לו בבתי מלון, אז מה נשאר?
הוא ישלח את חיל האוויר.
כן. יאללה, ישראל, שאלה אחרונה. יום שני, נתניהו בוושינגטון, פעם שלישית בתוך חצי שנה. מה פשר הקסם הזה ביחסים בין טראמפ לנתניהו? זה אמיתי או שהכל ביזנס?
שני משוגעים.
לא, זה, אני אגיד לך.
כמו שני משוגעים.
קודם כל, זה לא היה בהיסטוריה, תקשיב, זה לא היה בהיסטוריה. אף לא ראש ממשלה ולא נשיא בא לבית הלבן במשך תקופה קצה מאוד שלוש פעמים. זה משהו שלא היה דבר כזה.
לא היה כדבר הזה.
לא, אף אחד. אז זה מראה לך על היחס האישי בינו לבין טראמפ. יש, לפי דעתי, יש יחס אישי חזק.
אני חושב שהדיפ סטייט...
הדיפ סטייט, אתה אומר.
הדיפ סטייט עושה את שלו.
לא, אני אגיד לך גם, אני חושב שהוא גם, יש לו סימפתי לנתניהו. הרי טראמפ עבר פה, עם כל העידן, עם כל הבתי משפט וכל הזה, הוא עבר את זה פה. אז יש לה קצת, לפי דעתי, סימפתי אליו. אבל דבר שני, תשמע, כולם אומרים, פרס נובל, שלום, טראמפ, אני לפי דעתי הוא כן יקבל.
כן.
אם לא חשוב מה יהיו, הוא כן יקבל פרס נובל. ואני חושב תראה, היחסים בין ארצות הברית, לפי דעתי גם אחרי איראן, הקשר נהיה יותר מדי הדוק בין ישראל לאמריקה. אנחנו הוכחנו לאמריקאים את העוצמה של הצבא שלנו, ומה שעשו, תשמע, הם התפעלו. אתה פה רואה כתבים מאוד מתפעלים ממה שקרה במלחמה הזאת.
צבא קטן, יכולות גדולות.
צבא קטן, יכולות גדולות, וכל הדברים
האלה. צבא גדול, יכולות קטנות.
כן, אז...
אגב, אני, אתה יודע, מדברים שאולי הוא ייתן לנו את הבי-טו. אני, לפי דעתי, בסוף הוא ייתן.
אמרתי, נכון?
נכון.
אמרתי ולא הסכימו איתי.
שוקי אמר את זה, אני לא קניתי את זה.
יש הצעה שמנסים להעביר שני חברי קונגרס, שאם איראן תמשיך לפתח נשק גרעיני, לשלוח לישראל מטוסי ביטו.
כן. טוב, ישראל, בוא, את זה אנחנו נשאיר לתוכנית אחרת. אתה מכיר את השיר של חיים משה, מילים של שלום?
כן, בטח.
זה שיר יפה. אנחנו נסיים איתו, ואנחנו נודה לך, ישראל דהן בלוס אנג'לס. Happy, איך נגיד, Independent Days?
Happy 4th of July.
Mr. Israel Dahan from Los Angeles.
Thank you.
Happy 4th of July. אתה הולך לעשות על האש בטח, לא?
לא, הילדים יוצאים, אתה יודע, יש להם את המסיבות שלהם, אבל איזה אש, אז זה בערב.
אתה בבוקר.
מה אני שרוף פה זה?
זה לא בוקר, זה היום בערב יוצאים, אתה יודע... אתה יודע, זה חג שהם עוברים מבית לבית, לוקחים סוכריות, מתחפשים, זה כיפי כזה.
כן, יופי.
ישראל דן יקירי, תודה רבה.
ישראל דן יקירי, הזמננו תם לגמרי, זהו. תודה שהייתם איתנו, ועד כאן תוכניתנו סוגרים שבוע, תודה לכם.
טוב לכם.
תודה לך ישראל דהן, תודה לך שותפי היקר שוקי אברהם.
תודה
לך נפתלי. תודה לך אבנר רואקר, הטכנאי שלנו. להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. לילה.
שלא נתפסת איזה כסף